שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אמיר כוכבי, ראש העיר הוד השרון, גילוי נאות, אני אחד מתושביה. שלח היום מכתב לראש השב"כ נדב ארגמן וביקש לתחקר את האירוע בו איש שב"כ זינק באלימות על אזרח שהפגין עם מגפון וקרא קריאות נגד ראש הממשלה בזמן ששיירתו המשוריינת עזבה את העיר. מכיוון שחזיתי באירוע, אני יכול לקבוע שלא נשקפה שום סכנה לראש הממשלה מהמפגין עם המגפון. ההתנפלות עליו הייתה מופקרת, מוגזמת, אלימה, מעוררת סימני שאלה. העובדה שהמשטרה לא היססה רגע אחד לפני שנעתרה לדרישת השב"כ ועצרה את המפגין, האדריכל אייל ירום, אזרח שומר חוק ללא עבר פלילי, לחקירה בתחנה, מעוררת דאגה. בושה לשב"כ, בושה למשטרה, אבל כבוד לראש העירייה, זה התפקיד שלו. תודה.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אחד הסודות השמורים בישראל היום הוא העובדה שיש למדינת ישראל שר חוץ. שמו גבי אשכנזי, איש טוב, אבל לא ממש פוליטיקאי ככל הנראה. והוא לא יודע שהעיקר בפוליטיקה, אם אין אידיאולוגיה, זה תזמון, טיימינג. היום הוא היה במוסקבה ופרסם הצהרה נרגשת. מעריכים מאוד את עמדת הנשיא פוטין במזרח התיכון, התומכת בישראל ומחויבותו הפומבית לביטחונה של מדינת ישראל. עכשיו, אולי זה נכון, אינני יודע, בכל זאת, הוא סיפק לאיראן ולסוריה טילי נונמי מסוכנים והכשיל סנקציות בינלאומיות על איראן. אולי זה היה רק מס שפתיים למדינה המערכת, שבטח רוצים ממנה משהו בדיוק עכשיו. אז איפה הבעיה? אם חייבים לשלם מס, אפשר לפעמים לבקש דחייה קלה בתשלום, כי בדיוק היום מצא הנשיא ביידן, גם הוא ראש מדינה חשובה לישראל, זמן להצהיר, פוטין רוצח, הוא ישלם מחיר על ההתערבות בבחירות בארצות הברית בנובמבר. אז יכול להיות שגם ביידן צודק, לך תדע. הבעיה כאמור היא התזמון. אם זה היה נתניהו, כבר היו אומרים שהוא תוקע בכוונה לביידן אצבע בעין. רק אומר.
שלום לך.
השלום לאדוני. היית בהפגנה שם אתמול, אני מבין.
לא, הלכתי לאכול פה סושי עם אביגיל, נקלענו לתוכה. שכחתי שביבי בכלל מגיע, ידעתי שהוא מגיע להוד השרון. אגב, המקום שהוא היה בו היה איזה 130 מטר מהבית שלי בערך. וירדתי עם הקטנה, ופתאום ראינו את ההפגנה, אז כבר הסתובבתי שם, וראיתי את הכל.
בלי מגפון, בלי כלום.
עם מצלמת סלולר, וגם אני הסתכסכתי עם איזה שוטר. בכלל, הפאניקה של החבורות האלה, כשראש הממשלה מגיע בשיירה של 400 מכוניות, הוא עצמו באאודי שעולה 3 מיליון שקל, שעמידה בפני טילי קורנט, ההתנפלות של האנשים העלובים האלה על הבחור שעמד עם המגפון. תקשיב, אני לא מצליח להכיל את הזעם, עזוב, רק לראות את זה, אתה יודע, אנשים מפגינים, כן, זו זכותם.
ראית סרטי ג'יימס בונד?
לא ראיתי. אני מתקומם נגד, עזוב אותי מה...
שבתוכם יש אקדח רעל. הכל יכול להיות.
לא, ננו כזה קטן שיוצא מתוכו, ואז... תשמע, אני מתפלא על השוטר שלך. קודם כל, גבי אשכנזי עושה חוץ מצוין. הוא שותק ולא עושה רעש ולא מדבר וזה, והוא עושה הרבה מאוד עבודה שקטה. עכשיו, אחד...
הוא בעצמו שולה... אמר לך?
לא, אבל אני מחובר למשרד החוץ.
אוקיי.
כל השנים. גם אביגדור ליברמן היה שר חוץ מצוין, אגב. זה דבר שהפתיע אותי.
לפקפק בך.
אז אני אומר לך...
הוא עסק בעיקר במזרח
כשהוא
אירופה.
כשהוא הגיע לשם ב-2009, וכולם היו בשוק, מה הוא יעשה עד עכשיו הז'לוב הזה פה? ואני פשוט דיברתי עם מקורותיי הרבים מאוד, אז הייתי כתב מדיניות בכלל, הם היו בשוק. זה לא הבן אדם, הבן אדם בתוך החדר דיונים, זה לא הבן אדם עם המריצות מחוץ עלו, אבל לא, לא זה הסיפור. קודם כל, כמובן שהוא לא יכול לדעת שהיום דווקא יפרסמו רעיון של ביידן, שבו הוא מדבר על פוטין. שתיים, הנסיעה חשובה מעין כמותה. הוא נפגש לברוב 4 שעות לפני אשכנזי עם בכיר בחיזבאללה אחד. שתיים, אחרי הפגישה עם אשכנזי, הוא אמר דבר שאמור ליפול על אוזניך,
בעניין ההג, לברוב פרסם הצהרה חשובה מאוד על ההג.
וזה היה הסיפור, במקום שתעשה, תגיד, בן, למרות שהיום תורך, אני מתעקש לעשות על אשכנזי שוטר טוב, אז אתה מתגולל עליו. אתה יודע מה, אבל אני לא מופתע. כזה אתה.
נכון.
יפה.
תמיד אראה את הצד השלילי. אתה תסכים שהטיימינג היה אומלל במקרה
הטוב? מה הטיימינג? הנסיעה כזאת נקבעת 3 שבועות מראש. נכון. מישהו יודע שביידן, אגב, האמריקאים יודעים שאנחנו בתוך העסק עם הרוסים. כל תקיפה פה, והייתה אחת לפנות בוקר, היא מתואמת עם הרוסים. הם מכירים בצרכים האלה שלנו. אני מבטיח לך, שהם לא רואים שום בעיה עם הביקור של אשכנזי.
אבל תסכים איתי שאם זה היה נתניהו, אתה היית צועק, עכשיו הוא הרס את היחסים שלנו עם הממשל החדש.
לא, לא. בקטע של התיאום עם הרוסים, אף אחד לא מתח ביקורת לנתניהו. בעיה עם נתניהו זה שהוא, גם אצל אובמה, 8 שנים, שילמנו מחיר יקר מאוד על האימות עם אובמה, בעיקר בתחום האיראני, לצערי. ואני מקווה מאוד שלא יעשה את אותם שגיאות עם ביידן. מאוד מקווה.
ותגיד, איראן לא דופק, סוריה, רוסיה לא דופקת אותנו עם הטילים? ועם הסנקציות על איראן, הכל בסדר?
א', לא הכל בסדר, הלוואי. אני גם חושב שביידן צודק בנושא של פוטין.
רוצה.
אז ממש לא הכל בסדר. ב', בנושא של הטילים, תזכיר לי כשנתראה באולפן להגיד לך שהיא לא דופקת אותנו בנושא של הטילים, אבל אי אפשר לפרט. ובנושא של הסנקציות ואיראן, הסינים בעיקר, והרוסים גם, לא עוזרים. זה, ואולי גם בגלל זה הוא צריך לנסוע לשם, ולא רק הוא. שיסו כולם, שישכנו את פוטין. הלוואי, לא שאני תולה בזה תקוות.
אני לא
נוסע. אתה נוסע, עורך מפיק אסף נבוא, אחד השידורי דו כהן. טוב, תשמע, משאלים. משאלים, משאלים, משאלים. שנעבור כבר את הבחירות האלה, שאלתי, המשאל הטרי מעכשיו ממש, וואה, אני רואה כבר פה את התוצאות. את האימות נתניהו לפיד לקראת הבחירות צריכים להנחות. 1, מגל וריקלין. 2, ברדוגו. 3 ביסמוט, 4 קיציס. מה אתה חושב?
קיציס זה אפשרות לא רעה.
לא רעה, נכון?
כי האימות יתקיים רק בארץ נהדרת, לא יהיה אימות.
בדיוק.
אז הוא מתבקש, בכל זאת הוא עובד שם. אבל כל שאר האפשרויות, אוקיי, בסדר.
נדמה לי שנתניהו עצמו הציע כשהתראיין איפשהו ב... ועידת ערוץ 20, אז למישהו מהתחנה שלנו ששייך לחבורה של מגל וריקלין הציע לו להנחות האימות, אז זה לא לגמרי מופרך. אתמול שאלנו איזה קואליציה אתם רוצים לראות אחרי הבחירות. 3,896 מצביעים ומצביעות השתתפו במשאל הזה. 19% אמרו ביבי חרדים סמוטריץ' בנט, זאת אומרת ימין על מלא מה שנקרא. 72% אמרו לפיד צער ליברמן, בלי חרדים. 6% אמרו לפיד צער בנט חרדים, זאת אומרת גם וגם, אבל בלי ביבי. 2% אופטימיים ואמרו רוטציה נתניהו לפיד.
טעות הדגימה, 70%.
אם לא יותר מזה. טוב, על מה לא נדבר היום?
מקדם ההדבקה ירד ל-0.7% למרות ההפרות ההמוניות בפורים, ניצחון החיסונים על חסרי האחריות.
ועדת הבחירות קבע של הליכוד אסור להשתמש בסיסמה חוזרים לחיים של משרד הבריאות, על מה הבחירות צודקים?
סקר ערוץ 12 אתמול קובע כי 57% מהציבור כבר סבורים כי טיפול הממשלה בקורונה היה טוב או טוב מאוד, ניצחון החיסונים על הפרשנים.
אלקין אומר אם נתניהו היה באמת מוצא אצלנו עריקים הוא לא היה מדבר על זה, וזה נכון.
שכרה של נשיאת העליון 104,000 שקלים בחודש, של נתניהו בערך חצי, עכשיו אתם מבינים מי יותר חשוב?
בחוף הכי מפורסם של הכנרת, חוף צמח, הוסרו הגדרות שמנעו גישת הציבור לחוף, סוג של ניצחון.
ארגון הבריאות העולמי שלח 60,000 מנות חיסון אסטרזניקה לרשות הפלסטינית, אבל אותנו, לא אותם, יאשימו בכל קריש דם.
במחווה מיוחדת ליווה זוג מטוסי קרב אוסטרים את מטוסם של ריבלין וכוכבי בדרכם לנחיתה בווינה. יפה.
פסל נתניהו עושה צרכיו בעירום מלא, הוצב בכיכר הבימה. כשהשמאל מובס, נותרה לו רק ההתבהמות.
ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, אני רואה שאתה לוקח את כל סעיף הזה, הדבר הזה של על מה לא נדבר היום, להופך אותו לפוליטי מאוד. אם אני מנתח פה את כל הסעיפים, כאילו הפרשנים קבעו שטיפול הממשלה בקורונה, כל הסקרים, עד לא מזמן, היה אירוע רוב עצום של הציבור, חושב שהטיפול לא טוב, ועכשיו זה התהפך בגלל החיסונים, מה הקשר לפרשנים?
אה, למה הציבור חשב ככה? בגלל הפרשנים שלי אמרו לו, יום יום אמרו לו, שטפו לו את המוח, שטיפול הממשלה בקורונה הוא שערורייתי, הוא קשה להם,
השנים 6,000 מתים,
פתאום החיסונים התחילו לעבוד.
א', יותר ממחצית הפרשנים כבר שייכים לצד השני של המפה, ב', שלא נדבר על אמצעי התקשורת השבועיים השלמים שנלקחו בשבי, ב', אם אתה עוקב בנושא החיסונים, גם ערוץ 12 שנקרא אל ג'זירה, עד שצריך לבוא ולהתראיין בו כולל הבוקר, חגג את החיסונים בצורה מאוד 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 משכנעת, וגם אפילו אני. הפרשנים לא יכולים להכתיב מציאות ולא יכולים להכתיב דעת קהל.
הם לא משנים דעת קהל? פרשנים לא משנים דעת קהל?
לא, זה כבר נגמר. אם הפרשנים לא משנים דעת קהל, התוצאות של הבחירות היו הרבה מאוד פעמים שונים.
עיתונאים ופרשנים קובעים דעת קהל במידה רבה מאוד.
בקיצור, את כל סיפור הרמזורים והפרויקטור והטיפול והסגרים והנדבג ושנדבג, צריך היה למתוח ביקורת, הציבור מתח ביקורת, הפרשנים... להגיד עכשיו שבגלל הפרשנים והציבור, זה הציבור, הציבור לא כזה מטומטם, זה מה שאני מנסה להגיד לך. זה אחד. שתיים, שכרה של נשיאת העליון ונתניהו. א', זה לא נתניהו. זה כל הפוליטיקאים, וזה דבר שהוא מקדמת דנה. להפוך את זה עכשיו לפוליטי, נתניהו הראשון והיחיד, שהלך וביקש שיפסיקו, הוא יפסיק שלם מס על המכונית, וקבל החזרי מס וכו'. אבל בסדר, אנחנו לקראת לפני בחירות, אז אולי...
ככל שאנחנו קרבים לבחירות, אתה מאבד את ההומור שלך.
נכון.
וזה עצוב לי, אני מחכה כבר שזה יעבור.
והומור זה התכונה הכי חשובה בחיים לדעתי. אז אם אני ממש אאבד אותה, אם אני אאבד אותה, זה יהיה עצוב. פה אתה צודק, זה יהיה חמור מאוד, ואני אתבע את כולם. אורי מיסגב, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
הארץ, תשמע, אין מה לעשות, אבל המאבק, זה מאבק שלך, גם ערוץ 12 הצטרף, זה התחיל בביטול ועדת החריגים, ועכשיו בקביעה המהדהדת של בגץ, שבעצם מבטל וקובע שהגבלות על כניסה ויציאה אינן חוקיות. מצד שני, אני שומע שמקימים עכשיו צוות לבדוק את ההמלצות האלה שאמורות, הקביעות האלה שאמורות להיכנס תוקף במוצש, ויכול להיות שעד יום שלישי יום הבחירות בעצם ימסמסו את זה, ואז להישג הזה אין הרבה ערך.
תראה, ההישג הזה הוא בעיקר עקרוני ואולי ישליך קדימה. לא נעים לי להשבית שמחה, אבל כבר עכשיו אין לו מספיק ערך מעשי לבחירות ביום שלישי הקרוב, מכיוון שעולם התעופה, בניגוד לעולם השליפות של הממשלה הזאת, הוא לא מתנהל מהיום למחר. כדי להפעיל ולחדש קווי הטסה לישראל וממנה, אתם בטח מבינים שזה כרוך בהמון דברים. בביטוחים, מטוסים, צוותים וכולי. וחברות התעופה ברובם ביטלו את הטיסות לישראל עד תחילת אפריל, ברגע שהם הבינו שהממשלה לא נסוגה מהתקנות. הפסיקה הזאת היא מרגשת, מעוררת אפילו קצת גאווה ברמה העקרונית, אבל מבחינה מעשית מעט מדי ומאוחר מדי.
אבל יכול להיות שבגץ קבע מה שקבע, כנראה בצדק על פי החוק, כי יש לו אחריות על החוקה ואין לו אחריות על החיים ועל הבריאות. וגם לך במידה מסוימת.
העניין אני לא רוצה לשמצם רק את הדיון לבגץ, אבל העניין היה שכל מסד הנתונים שהממשלה תחילה לא הציגה, ואז הציגה משהו באמת מביך, סקר וולונטרי שמשרד החוץ התחיל להפעיל ביום שישי לחפש ישראלים ולשאול אותם אם הם רוצים לחזור להצביע, בלי שיש לו שום מסד נתונים אמיתי של כמה ישראלים יש בחול. אז בגץ מתח גם ביקורת קשה על המדינה שלא התבססה על נתונים. לגבי הבריאות, אני כמובן לא מומחה כמוך לבריאות, אבל מה שבעיקר גילינו במאבק הזה, שהכל שרירותי. למה 3,000 כן ו-5,000 לא? למה נושאים קבוצות מסוימות מקבלים דלת פתוחה בוועדת חריגים? אני חושב שעל זה יצא קצפו של בגץ, אבל אני שוב רוצה להגיד שזה לקח זמן. אני הייתי בדיון הראשון בבגץ שהוגש, שהתקיים 10 ימים אחרי שהוגשו העתירות, והדיון הזה היה לפני שבועיים. למעשה ההחלטה היום היא כמעט חודש הדברים מונחים לפתחו של בגץ. זאת לא הייתה התפלפלות תיאורטית. הנושא הבוער פה היה מעבר לפגיעה האנושה בזכויות הפרט, הפגיעה בחופש ההצבעה. ואת זה לדעתי לא הספיקו להציל בלוח הזמנים.
תגיד, אורי, קודם כל שנדע על מה מדובר. כמה ישראלים ברגע זה לא יכולים לבוא להצביע בגלל האירוע? בערך כמובן.
זאת הבעיה, אני יכול...
כי אריה אמר לי לפני התוכנית, ואני חושב שהוא צודק, שהמגבלה של ה-3,000, לא מגיעים 3,000 ביום.
לא, אבל זה בדיוק, ככה יחזו את עיני בגז והציבור. כאשר אתה אומר 3,000, אז חברות התעופה הישראליות והזרות מבטלות מראש את הקווים. וזה נכון שלפעמים טיסות חילוץ מקייב מגיעות... חצי ריקות או חצי מלאות, תלוי על איזה חצי קוס אתם מסתכלים. אבל כל עולם התעופה שמשרת ישראלים בכלל לא פעל, אין שום מדד לזה. ואגב, גם אנשי נתב"ג בשיחות איתי אמרו שהם יכולים להכניס כבר עם המכשור הקיים, עם הבדיקות, עם כל המערך שעשו בנתב"ג, שהם יכולים להכניס 6,000 ובמאמץ, בלי תוספת תקציב, אפילו 10,000 ביום. הממשלה התעקשה על 3,000, יש בוודאות הרבה יותר מזה. הגורמים בחברות התעופה אמרו לי שכשהכל ייפתח הם יראו ביקושים גם של עשרות אלפים, אבל בכל מקרה, בגלל
אורי,
נעלמת, תזוז טיפה.
נניח, מה רצית לשאול אותו?
רציתי לשאול אותו למה שהממשלה תעשה את זה? כלומר, יש לה איזושהי אינדיקציה שאלה שבאים מחוץ לארץ דווקא מצביעים אנטי ביבי והם לא רוצים שהם יבואו?
שמעת את זה?
אנחנו לא יודעים מי חוזר.
אתם שומעים אותי?
כן.
הרי הסיפור הזה התחיל כשהלכתי לראות את הטיסות שאושרו, וראיתי שם רוב חרדי מוצק. ואז אמרו שאני אנטישמי ומחפש חרדים, בודק להם בציציות.
טוב, אבל זה כבר לא ועדת החריגים.
אבל הרכבת האווירית שהייתה פה עם דומיננטיות חרדית העלתה חשד כזה. בוא נגיד שכל הישראלים שמנועים להיכנס מעמק הסיליקון וסטודנטים מאירופה, הם כנראה, אם אני חייב להעריך בגסות, פחות ממחנה נתניהו והחרדים. ובכל מקרה, חבל לצמצם את זה רק לבחירות. יש סעיף 6א וב' בחוק כבוד האדם וחירותו, אוסר על מניעה מישראלים של להיכנס ולצאת מארצם.
אבל אתה רואה שהבידוד פשט את הרגל, והיכולת לאכוף את הסגירה של האנשים האלה לעשרה ימים ולשבועיים לא קיימת. אז אתה לא מסכים שלמדינה יש זכות להגן על אזרחיה מפני מוטציות?
אז קודם כל, לא זכות מפלה, בית, כפי שאתה יודע, פגיעה בחוקי יסוד אמורה להיות מידתית ולזמן קצר. פה מדובר על פגיעה מתמשכת, וחוץ מזה, זה נראה לי קצת מוזר להגיד, יש בעיה באכיפה, אז בוא לא ניתן להיכנס. אם הממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות כלום, אז אולי באמת צריך להראות לה כיוון אחר. ועוד דבר אחרון לגבי זה, שוב, יבואו הנה בכמויות על מלא קורונה מברוקלין בסגר הראשון, יבואו הנה על מלא קורונה מדובאי בסגר השני, כי הוחלט להשאיר אותה ירוקה למרות שהייתה אדומה. עכשיו פתאום החליטו לסגור הכל, וגם את זה עשו בלי התראה מוקדמת, בלי לתת לאנשים להיערך. שוב, בוא נצא קצת מהבחירות, אני הפכתי קצת לסוכנות אונרה וסעד בשבועות האחרונים. אני הוספתי במאות פניות של מקרים אנושיים, רפואיים, משפחתיים.
גם אני. בדברים קשה. מקוממים בצורה בלתי רגילה, ונתב"ג סגור כבר 3 חודשים, כמו שאומרים. אורי מזגב, בכל מקרה, יש לך עסק, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
היועץ האסטרטגי רונן צור איתנו, שלום רונן.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
דבש, אני איבדתי את החוש הומור, ארי צודק בהקשר הזה, ואריה איבד את כל השאר, והכל ביחד, ולא מפנים לו את חנן אחמד. תשמע, אנחנו בישורת האחרונה.
פתיחה אובדנית.
כן.
לא, אבל אתה יכול לעשות משהו בעניין חנן אחמד, רונן?
אני, רק אם תבקשו, אני לא ניגש לזה ללא בקשה מפורשת.
בכתב.
כן.
תשמע, בוא נשמע רגע מה אמר יון נתניהו פה ב-103, הנה.
אני אומר לך באופן לא רשמי, גישושים של חברי כנסת לחזור אלינו.
יש דיבור עם אנשים במפלגות אחרות שאחרי הבחירות הם יחברו לליכוד?
התשובה היא כן.
עכשיו אומרים, לי אמר אלקין אתמול, גם כן באותו, ב-103 כאן, ועכשיו ראיתי שרשור מרתק של חיים לוינסון הזה, שכשיש עריקים, לא מדברים על זה כדי לשמור את ההפתעה ושלא ייקחו אותם ולא יבלמו את העריקה שלהם. כשאין עריקים, מנסים לדבר על זה כדי לקעקע את התמיכה בצד השני, ומה שמדאיג זה שכל התקשורת משתפת עם זה פעולה. אני רואה דיונים בכל הערוצי טלוויזיה, וכן, ועריקים, ומי עריק ומה עריק. מהניסיון שלך הרב מאוד בתחום הזה, מה המצב האמיתי?
סתם לוחמה פסיכולוגית שמעוררת התרגשות מיותרת. אין פה, כמו שאמרתם, כשיש עריקים, אז המגעים איתם לא יוצאים החוצה, ואף אחד גם לא רוצה לרמוז. אבל זה נועד לייצר איזשהו כאוס, ונועד לייצר בלבול. ובעיקר, נתניהו גם קמפיין וגם לוחמה פסיכולוגית מול צד שני שהוא מנומנם ועסוק בעיקר ב... אני יודע, שיחות קפה. וזאת לוחמה פסיכולוגית שיכולה גם להיות אפקטיבית, כי מה בעצם נתניהו מעביר מסר למצביעים המתנדנדים, ופשוט להבין את זה. הוא אומר למצביעים המתנדנדים של סער ובנט, תשמעו, גם ככה, אחרי הבחירות הם באים איתי. כל הפסדה הזאת היא פסדה מזויפת. אז בואו תצביעו למקור, כדי שנקבל הרבה כוח, ונרכיב ממשלה, וסוף סוף תהיה הכרעה, וכו' וכו', גם ככה הם ישבו איתי. וגם ראיתי כל מיני רמיזות כלפי סער, שישכנעו אותו לשבת עם נתניהו. זאת לוחמה פסיכולוגית שמדברת לשלושה מנדטים של מתלבטים, במטרה להביא, כל אחד שיבוא משם זה רווח נטו. ונתניהו במסגרת הזאת עושה את מה שמועמד צריך לעשות, להילחם כדי להיות בשלטון, וכרגע הוא היחיד שעושה את זה.
בוא, אני צריך לשאול אותך על הקמפיין של יש עתיד על גנץ. זה נבון?
זה נבון אם אתה מעוניין להתאבד. כלומר, אם הרי יצביעו לכחול לבן, נגיד בין 3-5.5 מנדטים. בסדר? כי זה בערך הריינג', הטווח של הסקרים. אז נגיד שיאיר לפיד בקמפיין שלו מצליח להוריד את כחול לבן מתחת לאחוז החסימה. אז הוא הוריד אותה במנדט. הוא הוריד אותה במנדט וחצי. זה הגג שהוא יצליח להוריד אותה, כי אנשים בכל זאת, זה לא סכום אפס. זה לא יהיה בין אפס קולות לבין 5 מנדטים. אז הוא יוריד 2 מנדטים מכחול לבן, והוא הוריד אותה מתחת לאחוז החסימה, ו3 מנדטים הלכו לאיבוד. עכשיו, מה... אני פשוט את ההיגיון המדעי, של העניין הזה מתקשה, אבל זה לא בשבילי, אולי תביאו מישהו ממכון ויצמן, מהחוג למתמטיקה.
תשמע רגע מה אומר גנץ היום כאן אצלי על העניין הזה עם לפיד.
הוא צריך לדאוג שכל המפלגות יעברו, ואני מזכיר לך ש-18 פלוס 5 שווה 23, ו-20 בלי עוד פלוס 5 שווה 20, ולכן הוא טועה טעות מרה כשהוא הולך על הראש של כחול לבן.
הוא נוקם בך אישית?
והוא נוקם באישית.
אתה היית שם, את זה עוד לא אמרנו, בכל הסיפור של כחול לבן, ההקמה, הקמפיינים, כן הקוקייה, החצר הביזנטית, הפילוג. יש כאן עניין אישי לדעתך בין...
שכחנו את הקוקפיט.
את הקוקפיט.
כן, אבל העניין האישי בפוליטיקה הוא עניין מיותר. בפוליטיקה יש עניין של אינטרסים. אם האינטרס האישי, או האינטרס הפוליטי, מפלגתי, משרת את המטרה של לפיד, הרי מה ההיגיון בזה שאתה מוציא ליריבך עין אחת ולעצמך את שתי העיניים? מה עשית בזה? הרי אתה עלול להיקלע למצב שבו השניים, שלושה מנדטים האלה של כחול לבן, הם אלה שיחסרו לך לגוש חוסם, ואז יבואו אליך בעוד שבוע או 10 ימים ויגידו לך, יאיר לפיד, אתה נכשלת, אתה טעית.
אולי הוא מעריך לפי הסוקר שלו, ויש לו סוקר מאוד מיומן, מרק מלמן, שגנץ הוא החלש ביותר מחבורת הלא עוברים, ובעצם בזה שהוא הולך לו על הראש, הוא יציל את מרץ, ויוריד את גנץ למינימום. ברגע שגנץ שני מנדטים, אז זה כבר לא לגמרי קריטי, הרי לפי חוק בדר אופר, השני מנדטים האלה מתחלקים בין המפלגות הגדולות. אז ביבי יקבל 3/4 מנדט, ולפיד יקבל 0.5 מנדט וכאלה.
ואנחנו יודעים שזה לא הכרחי, כיוון שמצביעי כחול לבן הם לא מצביעי מרץ. זה לא ש... אין הרבה אנשים שמתלבטים בין מרץ לבין כחול לבן. זאת שגיאה לראות את זה בצורה הזו. ההתלבטות של מרץ היא בכלל במקומות אחרים. ולכן, באמת יכולה להתפתח פה טרגדיה גושית מאוד גדולה. ואתם יודעים, בסוף את מי יאשימו? יאשימו את לפיד, ויבוא ויגידו לו, ניהלת את זה בצורה לא מושכלת. האינטרס אגב של לפיד הוא באמת שגם מרץ וגם כחול לבן יעברו, ואז הוא ממקסם את מספר המנדטים שיבואו לנשיא המדינה, ויגידו לו, אנחנו ממליצים על לפיד.
כשאתה אומר שזה לא צריך להיות אישי אלא אסטרטגי, זה אולי מה שרצוי, אבל אתה לא מתעלם מהעובדה שבכל זאת בני אדם פועלים במערכת אחרת בן גוריון עוד היה במפאי עד היום.
כן, ותראה מה קרה בפעם הקודמת שהייתה החלטה פוליטית שנבעה מעניין אישי. זה אגב היה בגוש שאתה מזדהה איתו, כשנתניהו הוריד את בנט מתחת לאחוז החסימה. ואז מה קרה לו? מה הוא הצליח לעשות, מה הייתה האסטרטגיה המופלאה של הקוסם, הוא פשוט הפנית את עצמו למוות אלקטורלי. אז מה היה ההיגיון בזה? הרי הוא היה צריך לשמור את בנט 5 מנדטים, 6 מנדטים. אגב, בחלק מהקמפיינים היה, בסיבובים הקודמים, הייתה מחשבה מאוד יסודית על איך שומרים את מפלגת העבודה חיה ונושמת ולא נופלת מתחת לאחוז החסימה.
כן, הוא סיפר לי את זה ברעיון גנץ עצמו, שהוא שמר על העבודה ועל מרץ כשהוא ראה שנראות יותר מדי. תגיד שאלה אחרונה, אני מניח שקראת כמו כולנו את הפיצ'ר של חיים לוינסון אתמול בנושא הקלטות ישראל בחר רב גיא חבורה, אתה היית שם, מה עבר לך בראש?
קודם כל, זה הישג עיתונאי מכובד מאוד להגיע לקלטות האלה, ואני הופתעתי מדבר אחד שלגביו התיאור הפלסטי והמצמרר היה שתוכנן פיגוע המוני בבני גנץ ובכחול לבן על ידי גורם מאוד בכיר במטה, לפי הפרסומים. והפיגוע המוני הזה סוכל על ידי באופן
להפוך על הפוך
הרב חבורה שעשה פיגוע קטן במקום פיגוע גדול. נכון שהפיגוע הקטן הזה היה פיגוע קשה ביותר, אבל הפיגוע שתוכנן היה יכול להיות הרבה יותר גדול.
והוא תוכנן, בוא צריך להגיד את זה, על ידי ישראל בחר, ואני לא מבין למה אתה אומר שהופתעת, כי אתה הזהרת מזה, אבל לא ממש הקשיבו לך.
אני הזהרתי מעניין אחר שלא פורסם בגינו, לא פורסם בגינו עדיין, אבל עוד...
עדיין? עוד צפויות לנו עליות וירידות בדבר הזה?
אני חושב שהנושא הזה, אם לא יהיו בו התפתחויות, אז הוא מוצר, ואני חושב שהיום התמונה היא מאוד ברורה. רק צריך לשאול מדוע זה נעשה, למי היה אינטרס, וגם צריך לזכור עוד דבר. הגרסה שהושמעה כאילו מדובר באיזשהו פח שתמן הרב חבורה, ו... לא היה ידוע על המעורבים בו, על הכוונות, אני לא בטוח שזאת גרסה נכונה.
רונן צור, תודה.
תודה רבה לך.
חבר הכנסת דוקטור יזנדל, תקווה חדשה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו דווקא בנושא אחר פה, לא ישירות בחירות, אתם פניתם לפקד גלי צהל שמעון אנקווץ, המפלגה, עם תיק אב קרס נגד השדרן הפרשן יעקב ברדוגו, בדרישה להשעות אותו משידור מיידית, שזה תעמולת בחירות. מה, איך אתם בעצם מנמקים את זה?
שמע, הבאנו שם התבטאויות שנמשכות בחודשיים האחרונים. שהם דף המסרים של הליכוד. עכשיו, יש שתי אפשרויות, או לתת גם לנו שעה של נציג שלנו, אני אשמח לחזור, אתה יודע, לשדר שעה ביום בגלי צהל, ולהעביר את המסרים שלנו, או להחליט שאין תעמולת בחירות בגלי צהל בתחנה הצבאית כאמור, שגם ככה יש שאלה גדולה אם תחנה צבאית אמורה לפעול במדינת ישראל. אז שזה יעבוד, שזה יקרה, שבמשך, אתה יודע, תקופה כל כך ארוכה, אנחנו שומעים ערב אחרי ערב ובבוקר מסרים של הליכוד בצורה שוטפת. כשאני מבקש להתראיין שם ולא מוכנים לראיין אותי, אתה יודע, אני רוצה להתראיין. אצלו, לא מוכנים לראיין אותי. אז אני חושב שיש פה טעם לפגם, זה אפילו לא שאלה.
אני מניח שאלקבץ יגיד, יש לנו שדרנים שהם רק לא ביבי. אז אולי אבל... זה מתאזן.
מה זה רק לא ביבי? זה לא שדרן שהוא, אתה יודע, זה שדרן מפלגתי. אני בעד שיהיה לכל מפלגה שדרן משלה, אם זה מה שלקבץ רוצה, שיעשה לכל מפלגה על אשר רשומה, שעה, מקובל עליי. אבל אם לא יכול להיות שיש רק לליכוד.
הבעיה היא אריה, היא לא רק לא ביבי, גם אני הרי רק לא ביבי, אבל ינון רק ביבי, ויש עוד רק ביבי, ואתה איש ימין מובהק, אגב, יותר מכולם ביחד. הבעיה היא שבמקרה של ברדוגו אין בכלל רגולציה. הוא יושב ומתנף שופט עליון על פרוטוקול שהכל שקרים, והם לא מתקנים אפילו. הם לא מתקנים, הם לא מורידים את זה מהאינטרנט, הם לא מפרסמים תגובות, זאת אומרת, יש שם שליטה על התחנה לטעמי.
אני, תקשיבו, בסוף אנחנו, התקשורת היא הכלי המרכזי שדרכו אנחנו יכולים לשכנע את הציבור. אנחנו עושים עבודה קשה כדי לעלות לשידור ולשכנע, אני רוצה שלשכנע את האנשים שיצביעו לתקווה חדשה, כי אחרת לא יבוא שינוי. יש מפלגות אחרות שרבות. זה לא, אתה יודע, במערכת בחירות, אי אפשר לתת מתנה חינם לאחת המפלגות. מילא, אתה יודע, אפשר להתווכח על המסרים, אני חושב שחוסר ממלכתיות ומתקפות נמוכות זה אף פעם לא רצוי. אבל נשים את זה
בצד. אבל אולי בעצם הייתם צריכים לפנות בכלל ועדת הבחירות המרכזית, לא, לדעתי אלקבץ הוא אדם שלא קיים.
אני לא יודע אם הוא קיים או לא, אני יודע דבר אחד, שאנחנו מבקשים, אתה יודע, הוגנות ושוויון, ואם יש שעה שלמה שמוקדשת נגדנו כל יום, אז תהיה שעה שמוקדשת בעדנו, אתה, אם, זה, אם זאת התפיסה העיתונאית של תחנת גלי צה"ל, ואם לא, אז לא יהיה כלום, מאוד פשוט. עכשיו, מי היית אומר, תשמע, זה שעה שהיא ביקורת, תקשורת, על כל המפלגות, אבל זה לא ככה. זה שעה שהיא דף מסרים של הליכוד נגדנו, ובגדול, אתה יודע, זה בא להפוך אותנו מצד אחד לאויב של, או אני אגיד ככה, ממש להפוך את, את המסרים ממוקדים במפלגת תקווה חדשה, במפלגה אחת ורק במפלגה אחת, כי לנתניהו יותר קל כשזה ימין מול שמאל, יותר קל לו להרים את לפיד, ואתה יודע, הוא הלך עם התוכנית עוד מההתחלה, וזה אפילו הולך לו בקרב מצביע מרכז שמאל. והרבה יותר קשה לו כשיש לו אתגר מימין. ולכן הוא הופך אותנו לאויב הגדול. זו המציאות.
יועז הנדל, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שמרית מאיר, שלום.
שלום לך.
פרסומים, גם של ברק רביד, גם של דנה וייס, שהאמירתים, או צריך להגיד בעצם האמירתים, זוהמים על נתניהו, שרותם אותם לקמפיין הבחירות, הודיעו לו חגיגית, לא תבוא לפני הבחירות, זוהמים על זה שהוא ביסר בשמו של יורש העצר, או הנסיך, או השליט, או אני לא יודע מי, על השקעה של 40 מיליארד, ואומרים, לא התערבנו בקמפיין בבחירות בישראל עכשיו, ולא נתערב אף פעם, האומנם.
לא יודעת לגבי זוהם. יש הודעה של שר החוץ האמרתי, שר המדינה לענייני חוץ, דוקטור אנואל אלגרגש, הוא גם מקורבו של MBZ ואחד הדמויות הכי, אתה בוודאי מכיר, הכי מזהות עם הסכמי אברהם, והוא אומר, אנחנו מסביר את הצייץ בשם האמירויות באנגלית, כדי שכולם יבינו, כן, שלא יצטרכו שירותי תרגום. אנחנו מסביר על מטרת השלום בין ישראל לאמירויות, והוא אומר, אנחנו, האמירויות לא תהיה שום, בשום אופן חלק מהקמפיין, כן, ה-electioneering in Israel. לא עכשיו ולא לעולם. זאת אומרת, זאת להבנתי הדרך של האמירויות, לומר לנתניהו די לנסות. עכשיו, זאת הפעם, אם אני לא טועה, רביעית או החמישית שהביקור הזה שאמור היה להתקיים כבר מזמן, מתבטל או מתבוטל או נדחה או יש איזה עניין איתו. באמירויות, לתחושתי, מהאנשים שאני מדברת איתם, הרצון היה שנתניהו יבין את הרמז, שגם אם הם היו מוכנים באיזשהו אופן לקיים את הביקור הזה ממש בכוח ובעל כורחם, זה לא נוח להם, מה שנקרא לא נעים לי.
אגב, גם המוכנות שלהם בדבר שבוטל הייתה לקבל אותו בשדה התעופה, אפילו לא היה נכנס למדינה, פוגש את MBZ בשדה התעופה.
תראה, הם במצב באמת באמת נבוך, זה לא שיש להם משהו נגד נתניהו. הם גם אומרים, אחרי הבחירות אהלן וסהלן, תתקבל בכבוד מלכים. לפני הבחירות אתה שם אותנו במקום מאוד לא נוח, גם מול שאר השחקנים הפוליטיים בישראל, ויש להם קשר. הם מקפידים לקיים קשר עם השרים של כחול לבן, למרות שהרלוונטיות הפוליטית שלהם, כן, היא פוחתת, גם עם הנשיא, עם גורמים אחרים, גורמים אזרחיים וכו'. ואתה שם אותנו גם במקום לא נוח, וזה לדעתי הסיפור האמיתי, מול הממשל האמריקני, שלא אוהב מופעים כאלה בסגנון עידן טראמפ, של שנייה לפני הבחירות לעשות דבר כזה, ולכן הם ציפו שזה ירד כבר מהפרק. אני חושבת שנתניהו שעושה על זה קמפיין אמר, אני אשתדל כמו שהתדלתי עם מנכ״ל פייזר, ואולי זה ילך לי גם הפעם. זה לא כל כך הלך, ואני חוששת, אני חושבת שדיברנו בשבוע שעבר בין הירדנים לא היו עושים את כל הספקטקל הזה עם המטוס בלי שהיה להם תחושה מהאמירויות שהם לא, בוא נאמר, לא להוטים לקיים את הביקור.
כלומר, יכול להיות שהאמירויות שלחו להם מטוס באמת, אבל מטוס קצת מקולקל?
לא, זה לא מטוס קצת
מגולגל. לא, מה שהיה זה שהמטוס היה, דבר שאני לא פענחתי עד עכשיו, שמרית, הוא עצר לנחיתה באמן לפני בואו לפה, והירדנים לא נתנו לו להמריא. הם לא סגרו אף פעם את המרחב האווירי. הפרסומים שלנו הראשונים לא היו נכונים, הם פשוט לא נתנו למטוס האמירתי להמריא לכאן, והמטוס האמירתי, כששאלו אותו מהצד שלנו, אמרו technical difficulties, זאת אומרת, זה היה מאוד מוזר.
תראה, אני אגיד משהו. בסופו של דבר יש דברים שהם, כשאתה מצוי בדינמיקות, כן, בין מדינות, יש דברים שאתה מבין אינסטינקטיבית שהם לא אפשריים, כן? זה לא אפשרי שמלך ירדן, שתלוי כלכלית באמירויות, יעשה להם קטע כזה. זאת אומרת שהם יושבים ומחכים לנתניהו, והם יחרבו...
זאת אומרת, זה היה חייב להיות בהסכמה.
זה היה חייב להיות או בהסכמה שבשתיקה או בהסכמה לא שבשתיקה, לפחות לדעתי. בכל מקרה, זה חבל להביא את הדברים האלה. אני גם לא מרגישה מהאמירויות שהם דואמים או משהו כזה. אני מרגישה שהם דואמים.
את מיפית את זה במינון המדויק לדעתי. אומרים, תניחו לנו עכשיו, תודה ושלום.
והתקרית עם ירדן הסתיימה?
אני להבנתי הסתיימה, כן. המלך לא נתניהו לא
מתגע בעצמו על המלך. מה שכן הסתיים זה קו השידור למרבה הצער. שמרית, כרגיל, היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
תודה. גלי צהל מגיבים על מה שהיה פה מקודם. המכתב התקבל ויבחן. שלום יעקב קדמי, ראש נתיב לשעבר.
ערב טוב.
תגיד, אז פוטין באמת רוצח כמו שביידן אמר עכשיו? אם כן, בסוף זה יש לנו רק אותך, אתה צריך להסיק מסקנות.
תראה, קשה למצוא היום, לא רק בארצות הברית, בכל העולם, מישהו שמתייחס ברצינות למה שאומר האיש שנמצא במקום הנשיא ארצות הברית. הוא לא בדיוק מקושר למציאות את מה שהוא אמר. זאת משנה. בוריס גאון תרם מבריטניה, שהוא היה שר החוץ, הוא השווה את פוטין להיטלר. מה זמן? מי התרגש מזה?
אז אתה אומר שפוטין...
הרמה הזאת היא מאפיינת את הרמה שמישהו אומר את זה.
לא, כי לשים את הבלני שלך, לזרוק את הבלני לסיביר, זה רמה? לזרוק את נבלני, את ראש האופוזיציה שלך לסיביר על כלום, זה רמה? לנסות להרעיל אותו?
אתה יודע על מה הוא נשפט?
אני לא רוצה לדעת, כי בסוף גם אני אגמור בסיביר.
רגע. אם אתה לא יודע, אל תדבר על מה שאתה לא יודע. אם אתה רק חוזר, כמו טוקי, על השטויות, בלי לבדוק אותם, לא.
טוב, הרי, תריבי איתו אתה, אני אצלח אותי לסיביר בסוף.
הוא נשפט והורשה בגניבה עם שני שותפים, 30 מיליון רובל, כאשר שני שותפים, אח שלו, בראש המחוז, שעשו את העסקה המלוכלכת הזאת, קיבלו 5 ו-3 שנים.
יעקב.
מה אתה אומר על כלום?
יעקב, רוסיה לא שלחה סוכנים לחסל עריקים במערב? בשנים האחרונות.
רוסיה לא, ברית המועצות כן, רוסיה לא.
מה, בשנים האחרונות זה קרה? לא ניסו להרעיל? בימי פוטין.
תגיד לי, אתה איש אינטליגנטי, כן? אתה רופא. אתה היית קרפר. תגיד לי, רוסיה כל כך פרימיטיבית, שהיא משתמשת בגז עצבים, שמיועד כנשק הכי קטני בשביל לחסל בן אדם אחד?
למה לא?
אתה בתור קרפר.
למה לא?
אתה שמעת פעם על גז עצבים, שמשתמשים בו בשביל להרוג בן אדם?
כן.
אתה רופא?
כן, בטח.
אחד, בודק?
למה לא? תלוי כמה אתה נותן. תלוי במינון.
גז עצבים לא משמש, לא מיועד לזה.
הוא לא מיועד לזה, אבל אתה משתמש בו.
אני מציע שאתה משתמש
בנוביצ'וק. נוביצ'וק זה חומר מלחמה שרק מיוצר ברוסיה.
תגיד לי, מי פעם אחת, איפה היה שימוש בזה בשביל להרוג בן אדם אחד, ולא מוצלח.
קיצר, אתה אומר ערס הדמוקרטיה, פוטין הוא דמוקרט. טוב, אתה קצת עצבני היום שהיה שאת, בסדר, לא התכוונתי שאתה פה הנציג שלו.
אותי מעצבן רק שאנשים אינטליגנטים חוזרים כמו טוקי על השטויות, בלי לנסות בכלל להקים את הראש.
אבל אומר, זה לא רק ביידן, זה בריטניה טוענת שרוסיה שלחה אנשים לרצוח שם עם נוביצ'וק. רק ביידן.
כן, הבריטים וכולם. טוב. לא חשוב, נגמר לנו הזמן, סתם נכון. רצינו להטריל אותך. ישקד מתודה.
תודה רבה.
עורך ומפיק אסף נבואך, אלה שדורי דוק כהן, עורך הדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורטים גיא פלג ומשה פרימו. בוא, קודם כל ביידן לוקחים אותו מאוד ברצינות במיגוד לקודמו בעולם המערבי, וכמו שאמרת, הבריטים שאני סומך עליהם לגמרי, אבל פוטין הוא אחלה, אני לא רוצה לגמור כמו נוכל.
נכון, הוא נכון? ידיד טוב, חשוב.
בדיוק.
רקטות לרוסיה, סוריה, חבל.
טוב, אתה תהיה פה מחר, אני אהיה פה ביום ראשון, ביי.